אנחנו ממש, מחד התאריך, אנחנו כבר בעשרה בטבת. כן? מסיבות שונות, לא עושים את הצום כבר מעכשיו, אבל עשרה בטבת, אפילו חמור כזה, שאולי היה ראוי לקבוע אותו, הוא צום חמור, עשרה בטבת. מה זה חמור? אומרים, בהלכה, שאם היה חל בשבת, אז היו צמים בשבת. כן? נגיד, שעה באב דוחים. השנה, בעזרת השם, לא יחול, כן? אבל אם יחול, אז זה נדחה השנה. זה יהיה ביום ראשון. עשרה בטבת, הוא לפעמים חל ביום, הוא נדיר, הוא חל לפעמים ביום שישי, וצמים. לא יכול לאכול בשבת, מבחינת הלוח העברי. אבל אוכל ביום שישי לפעמים, מצמים ביום שישי. נכנסים ככה לשבת, כן, כאילו, כן. יש פה דפים. אז מה קרה בעשרה בטבת, על מה אנחנו צמים? ממש זה טוב להיכנס, להבין את מהות היום. הרמב״ם כותב לנו בכלל את הצמות שיש. יש לנו בשנה שש צמות. אחד מהתורה, צום יום כיפור. חמור, לילה או לילה. הוא בכלל לא, הוא לא יום של צער באיזה מידה, הוא יום טוב. אנחנו אומרים בתפילה, יום הכיפורים הזה, יום טוב מכל קודש הזה. זה בחינה אחרת. יש עוד צום, ככה לא קשור לשום, לא קשור לכלום, צום תענית אסתר. מסיבות, יש כמה טעמים למה עושים תענית אסתר, קשור שם או לצום תענית אסתר, או הם צמו ביום י' ג' באדר, הם נלחמו עם האויביהם, הם צמו כדי שהם שידע לשמע במלחמה. אז זה היה צום תענית אסתר. זה צום קל, בחיית הדיני וזה, זה צום הכי קל. ויש ארבע צומות שהם שייכים לחורבן בית המקדש. סביב בית המקדש, חורבן בית המקדש. הנה, בוא נראה. כל אחד אומר הרמב״ם, יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שירו בהם כדי לעורר הלבבות לפתוח דרכי תשובה. גם הרמב״ם לא סתם כתב לנו, הרמב״ם הוא לא רק מפרש, הוא לא רק פוסק, הוא גם מפרש, הוא מסביר. למה מתענים? כדי לעורר הלבבות לפתוח דרכי התשובה. ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים, מעשה אבותינו שהיו כמעשינו אתה, עד שגרם להם ולנו אותם הצרות. שבזיכרון דברים אלו נשיב להטיב, שנאמרו בתבות עבדם ותבון אבותם. כן, חז"ל אומרים, כל מי שלא נבנה, דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כי הוא נחרב בימיו. אז אתה צריך להרגיש שאתה נושא, כאילו, היו פה סיבות של חורבן, וצריך לתקן אותם. לכן, אנחנו, צומות, זה לא סתם, זה טוב, אנחנו מזדהים עם אסונות העבר. לא, אנחנו ממש חיים וכואבים וחסרים את מה שקרה. זה יש לזה השלכה יומיומית עלינו. לא נדבר בית מקדש, כן, חיסרון בית המקדש, מה שאנחנו מרגישים וחסרים בזה. יש פה עדפים. הנה, המשנה ברורה הביא את זה בסימן תקמ"ט, עוסק בהלכות תעניות. אז אומר, על דברי השולחן ערוך שאומר חייבים להתענות, אומר מדברי הנביאים, דכתיב בפסוק, יש פסוק בזכריה, זכריה ח', שאומר ככה, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, ההמשך הוא יהיה לבית ישראל לששון ולשמחה, עוד ימים טובים, והאמת והשלום יעבו. בזכות והאמת ושלום יעבו, זה יהפוך לימים טובים. הנביא מבטיח לנו. אני מלמד בכיתה א', אז כל חג אני, יש לנו חוברת חגים, חוברת לחנוכה, חוברת ט"ו בשבט, השבוע, ויש להם בקלסר, שם אוספים את הדפים, את החוברות, יש להם ככה מפרידים כאלה. עמוד לתורה, עמוד לדפים בנביא, עמוד לחגים, עמוד לעברית. והשבוע חילקתי דפים, חוברת עשרה בטבת. אז אמרתי להם, אחרי שעשינו דף בחוברת, נו, איפה נשים את זה עכשיו? אמרתי להם, נשים את זה בחגים. כי בעזרת השם זה עתיד להפוך לחגים, אז אנחנו נשים את זה בכלל בזה בעמוד של החגים. כן, יש את הבטחה בנביא. עכשיו, אז אתם יודעים את הפסוק הזה, צום הרביעי, וצום החמישי, וצום השביעי, וצום העשירי, מה הצומות האלה? למה השמות האלה גם? פשוט. החודשים בתורה, בנביאים, זה לפי ניסן. ניסן זה הראשון, אייר, סיוון, תמוז. צום הרביעי זה י"ז בתמוז, הנה הוא מסביר. צום הרביעי זה י"ז תמוז שבחודש הרביעי, למניין החודשים, צום החמישי זה תשעה באב, אני קורא במשנה ברורה, מקור 2, שורה 3, 4, צום החמישי תשעה באב, צום השביעי זה צום גדליה, וצום העשירי זה עשרה בטבת, שהוא חודש העשירי. כל אלו הימים, כל ישראלים מתנים מפני הצרות שראו בהם, אומר המשנה ברורה, מצטט את הרמב״ם, כדי לעורר על לבבות, לפקח דרכי תשובה, וכו' וכו'. עד כאן דבר הרמב״ם, שורה 9, ולכן חייב כל איש לשום מליבו באותם ימים, לפשפש במעשה ולשוב בהם. כי הוא העיקר, התענית. זה בא לעורר אותך למשהו, זה בא לחבר אותך למשהו, זה בא להזכיר לך את זכרון המקדש. מה חסר, מה... אז בימים האלה של י"ז תמוז, בין המצרים, זה ממש, איך אומרים, אני אומר, סמינריון לענייני החורבן. כל הימים האלה אתה מרגיש, ואתה מתחיל כבר לא מתגלחים, ואחר כך יותר חמור, לא אוכלים בשר, ואחר כך לא מתרחצים, ואתה מרגיש את זה בקרב, בקריים שלך, שחסר משהו, ואתה מבין את ה... מתחבר יותר רעיונית לזהו. אבל גם עשרה בטבת, זה חלק מהצומות האלה, תכף נראה מה קרה בזה. לכן אומר, אני קורא עוד פעם את השורה הזו, משנה ברורה, שורה 9, חייב כל איש לשים מליבו, באותם ימים לפשפש במעשיו, לשוב בהם, כי אין העיקר התענית, צמת, או אחד אומר, צום קל, מה? הצום הכי קל בשנה, 12 שעות, בארבע וחצי אני קם, אוכל סעודה טובה, מתחיל את הצום מחמש עד חמש, קטן עליי, כן, אני יודע מה. זה לא עכשיו העניין, אם זה קל או לא קל. כי אין העיקר התענית, כמו שאמרו באנשי נלווה, והיה רשם את מעשיהם. ואמרו חז"ל, את צקם ותעניתם לא נאמר, אלא את מעשיהם. ואין התענית אלא הכנה לתשובה. לכן הוא אומר, שורה 11, משנה ברורה אומר, אותם אנשים שמתענים הולכים בטיול, דברים בטלים, תפסו את הטפל והניחו את העיקר. מכל מקום, הוא לא יכול להגיד, טוב, אז אם אני לא צע, אם אני לא מבין בכלל, אז אני לא אצום. לא, תצום, אבל גם שתדע להבין מה אתה צריך לעורר. איך אתה צריך לצאת מהצום הזה ולהרגיש איזו הרגשה, לקחתי אליי איזה קבלה, איזה משהו, לא יודע, לקרב את עצמי לבניין בית המקדש. אולי אני אמד איזה מסכת שקשורה לזה, אני אעסוק יותר באיזה לימוד שקשור לבית המקדש, בניין ירושלים. תכף נראה את הדברים שקרו בעשרה בטבת, וכל אחד יהיה לקחת, נדבר, מה, איך מתקנים את הזעזועים האלה. זה מטרת הצום, וזה ממש יכולים עכשיו בדיוק הזמן לעסוק בזה, שיום נפול מחר, ואיכשהו נעביר את היום, וזה, ופתאום חמש בצהריים, מה יריב, אוכלים, ושכחנו מה היה. אני אומר לעצמי, לא לכם. מה זה, לא? מה קרה ביום הזה? המפורסם, אני חושב שנשאל אדם שצם בעשרה בטבת, כן? הרגיל, אינו, מה קרה, בוא נשאל אתכם, מה קרה בעשרה בטבת? תחילה
מצור.
תחילה מצור על ירושלים. כן? זה הרוב, זה כולם יודעים. וזה נכון, קודם כל. ולמה זה נקרא? בימי נבוכדנצר, מלך בבל, צר על ירושלים, זה כתוב, זה פסוק הזה עוד כתוב בנביאים, זה כתוב במלכים, סוף מלכים, פרק כ"ה, במלכים, ב' כתוב, שנבוכדנצר בא לצר על ירושלים, התחיל, הוא וכל חילו, ויבן עליה דייק מצור. וכתוב את התאריך הזה. וכיוון שזה התחלת הפירונות, למה זה נקרא התחילת הפורענות? כי עם ישראל באו 440 שנה מאז שנכנסו לארץ, בנו את בית המקדש, ימי שלמה, ואחר כך 410 שנים בגלל שהיה קיים, 850 שנה, גם ההכנה לבית המקדש וגם אחר כך בימי המקדש, היו ימים מפוארים, טובים, שלווים פחות או יותר. והיה נחרב בית המקדש, אז זה התחלת הפורענות, הצרות התחילו ביום הזה. לכן זה צום חמור. התחיל המצור על ירושלים. זה אנחנו מוזכר, וזה צום ערבי. אבל יש עוד דברים, ראיתי כאן שרברמסון התייחס זה בשיעור הקודם, תכף נעסוק בזה, תרגום התורה ליוונית, שזה היה בחד בטבת, ויש פטירתו של עזרא הסופר. עזרא הסופר, שחזל אומרים עליו, ראוי היה עזרא שנתן תורה על ידו. אלמלא שקדמו משה. טוב, משה נולד קודם, אז משה הביא את התורה. משמע שעזרא הוא כזה גדול, כן, הוא שני למשה רבנו, הוא אומר ארצי יהודה. כן? כזה ענק. והוא נפטר, אז זה יחס, זה חסרון של תורה. עזרא תיקן הרבה תקנות, הוא הוביל את הדור של כנחה בית המדרש הראשון, תקופה שבני ישראל היו בפרס, עזרא מתחיל לעשות כבר תנועה של עלייה לארץ ישראל, עליית עזרא ונחמיה, הוא היה... אז בואו נראה קצת כאן, נתייחס רגע לשני הדברים האלה. מקור שלוש, דברים מהרב צבי יהודה, שיחה של הרב צבי יהודה עשרה בטבת, המצור על ירושלים. ביום הזה יש שלושה דברים עיקריים. הראשון הוא תחילת המצור של הגויים על ירושלים, צום עשרה בטבת מופיע בדברי הנביאים יחד עם תשעה באב, זכריה שהיה נביא בזמן בית המקדש השני מזכיר צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, כן? חז"ל מבארים שצום חודש תשעה באב, אני מדלג כבר מה שראינו. וצום החודש העשירי הוא עשרה בטבת, יום בו שמח מלך בבל על ירושלים, כפי שכותב יחזקאל הנביא, הביא דבר השם אליי בשנה התשיעית, בחודש העשירי בעשור הלכה לאמור, בן אדם, כתוב לך את שם היום הזה, את עצם היום הזה, שמח מלך בבל על ירושלים בעצם היום הזה. אומר הרב צבי יהודה, כוח הרשע שמח ונשען על ירושלים, עיר הקודש, אמנם לא מיד הצליח והדבר נמשך שלוש שנים, וכל פנים, יום זה הוא התחלת של כל הצרות של ירושלים. די בזה לקבוע יום צום על התחלת הפורענות של 17 בתמוז, תשעה באב. יחד עם זה, יש בתוכן של 17 בתמוז עוד עניינים שתכף הוא יסביר. כן, אז קודם כל להתחלת המצור שלהם, שמח מלך בבל, נמשך שלוש שנים, ואתם יודעים מתי נפרצה החומה? לא נכון. למה אני אומר לא נכון? כי בבית המקדש הראשון נפרצה החומה בתת בתמוז. ובית נושא שני ביוד זין תמול. אז למה לא עושים שתי צומות? כי קשה להכביד על הציבור, תת ויוד זין, זה ככה כתוב בהלכה. אמנם בבית נושא הראשון נפרצה החומה כבר בתת ותמול, אז לא מכבידים לציבור צומות ככה אחד אחד ברצף כזה, ואנחנו צמים את יוד זין תמול, שמה אנחנו כרגע מרגישים יותר, את חסרון בית נושא שני, הוא היה האחרון שהיה, כן? אז נוהגים יוד זין תמול על פרצת החומה של בית שני. אולי הייתי צריך עוד במילה אחת, להגיד לכם, צום השביעי, מה היה בצום, צום השביעי זה צום גדליה. לא הזכר, כן, אמרנו, צום רביעי זה י"ז תמוז, נפרצה החומה בית שני, תשעה באב, נחרבו בית ראשון ושני, ועוד דברים שקרו. צום השביעי זה צום גדליה, שגדליה, אחרי חורבן בית המקדש הראשון, לא יודע, בבוכדנצר, מי שהיה שם נתן עוד איזה שלטון של יהודים קצת, ונתן לו ככה שלטון על ארץ ישראל, שהוא יהיה, כלומר, תחת פיקודו, תחת שלטונו, אבל, וזה קיבץ יהודים, והם התאספו אחרי שברחו קצת לכל מיני ארצות למצרים, והיה איזה שארית ישראל בארץ. הגדליה נהרג, נרצח, מסינת חינם, כל מיני דברים. חז"ל אמרו, מידתם שצדיקים זה כמו חומן בית המקדש, וקבעו צומו לזה. בעשרה בטבת, זה מה שאנחנו נפקים. ארבע, אומר הרב צבי יהודה, עזרא הסופר, בהלכות תענית כתוב שיש להתענות ביום שמת בו אביו, וכל שכן ביום שמת בו רבו. כי אביו מביאו לחיי העולם הזה, רבו מביאו לחיי העולם הבא. היום הזה הוא יום שבאמת עזרא הסופר, רבנו, רבן של כל ישראל. עזרא הוא חיבור תורה שבכתב לתורה שבעל פה. בגמרא כתוב שעזרא היה נביא, עזרא זה מלאכי, עזרא שקול כמעט כמשה רבנו, כפי שאומרת הגמרא, ראוי עזרא שנתן תורה על ידו, אלמלא שקדמו משה. הוא שייך למדרגת הנביאים ולדרגת משה שמעל כולם. אישיות הזאת ראוי שתנתן תורה על ידה. הוא מביא כאן עוד דברים, לא נאריך בזה כי אנחנו רוצים ללכת לדברים יותר מרכזיים כאן. הוא אומר יש מדרגות בהתגלות השם בעולם, כלפי נביאים, כתובים, שורה 10 מקור 4. כדבר, זה שורש האמונה, העובדה קיים והם רואים התגלות השם או לא. צריך לדעת שמדרגות בדברי השם זה לא פירוד, לא כדברי כל מיני פרופסורים שחותכים את התקווי הקודש לחתיכות ואומרים יש ישעיהו א', ישעיהו ב', ועושים כל מיני זה, עוד מיד נתייחס לזה, זה נושא השיעור שלנו בעיקר, איך מתייחסים כל מיני מפרשים על התורה, זה אנחנו שוללים. אם כן, הוא אומר, שורה ה-15, זה היורצייט של רבנו עזרא הסופר, המבין בתורת האלוקים נאמר עליו, עזרא ובית דינו תקנו סדר תפילה, שקשת הגדולה, אחרי גלות בבל, בהחזרת התורה בשיבת ציון, עזרא הוא הרבה שלנו. עוד קצת למטה, ענייננו היום כולל את כל השלשלת, מבית ראשון לבית שני, לחגי, זכריה, מלאכי, נביאי בית שני, המשך שהוא עזרא, היה עניין מיוחד בעזרא, מצד אחד היה הנביא והמשך התורה, מצד שני היה בראש העלייה, בראש, בשוב השם שיבת ציון, זה דבר נורא מרעיש ומזעזע, כמעט כמו משה רבנו. עיקר העניין שרציתי היום לעסוק בו, תרגום התורה ליוונית. הבנתי שארבעה משם סגיד, אבל נתייחס נחשב לנקודות ש... אומר הרב ציודה, מקור 5, תרגום התורה ליוונית. העניין השלישי, עליו נקבע הצום, הוא תרגום התורה ליוונית. כתוב בסליחות, זה נוסח, בסליחות נוסח אשכנז, שאומרים מחר, מחר סליחות, אבינו מלכנו, אומרים דברים, יש תפילה מיוחדת בבוקר. ומלך יוון, כך אומרים בסליחות, אנסני, אנסי לכתוב דת יוונית. בתקופה מאוחרת יותר, לפני ימי חנוכה, השתלטו היוונים עלינו, והכריח אותם לתרגם את תורתנו ליוונית, מה שהביאה לזעזוע לאומה כולה. אונקלוס, שתרגם, היה גדול בתורה ובקדושה, הוא מסר את תרגומו מפי רבי אלעזר, רבי יהושע. זה תנאים, זה תרגום אמיתי. לעומת התרגום זה נעשה מתוך כפייה והכרח של שלטון הגויים. מלך יוון אנס אותנו לתרגם את התורה. כך התחשק לתלמי המלך הזה. הוא נתן פקודה לתרגם, זה היה פיקוח נפש, לא יכול להתחמק מזה. יש כמה נוסחות לטרגדיה הזאת. חז"ל אמרו, היה איזה יום קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. כן? העברת, הוא מסביר הרב ציודה, העברת התורה לשפת גויים היא טרגדיה נוראה. זעזוע היום באומה כולה. כתוב גם עוד בגמרא על זה, נזדעזעה ארץ ישראל, תג פרסה, כן? 400 פרסה על 400 פרסה. למה? כי התורה היא מיוחדת לישראל. לא עשה חן לכל גוי, משפטים על ידו. אנו יודעים מה קורה כאשר באים הסיונרים ועוסקים בתורה? שהיא מן השמיים? לא ניתן לתרגם דברי אלוקים חיים שהם חיינו ואורך ימינו. לא ניתן להעביר את התורה המיוחדת הזאת לישראל מהשפה המיוחדת לישראל שבחר בנו מכל עמים נתן התורה. התורה שייכת לנו, למציאותנו. יש לנו דבקות ושייכות מיוחדת להשם. אתם הדבקים השם לכם, אשר בחר בנו מכל עמים. זה לא שאנחנו צרי עין. גוי שרוצה, יבוא, יתגייר, נכניס אותו, נראה לו איך לומדים, אבל לא שיקחו ויתרגמו ויפרשו את התורה לפי הבנתם ולפי עניינם. זה דבר נורא. אין מוסרים תורה לגוי. גוי שעסק בתורה חייב מיטה, יש דברים ברורים על זה. שורת 18. ישראל וורית אחדו. לא ניתן להעביר לאחרים חלק מחיינו ועצמתנו. זו מציאות נחר על אדמת נחר, כי אין גולה. תורה צבא לנו משה מורשה קהילת יעקב. לנו מורשה ולא להם. גוי שעולה בדמיונו, דמיון הבל ושקר, הוא נסה להשתלט על התורה שלנו? הרי הוא כגזלן. התורה היא מורשה, התורה מורשה, מורשה, אל תיקה מורשה אלא מורשה. ומעלה על דמיונו שיצליח לקחת אותה אליו, הרי הוא כבעל נורא מורשה. כל התרגום הזה, זה לשפת גויים, שורה 23, זיוף, שק, זיוף, סילוף, שקר, מהווה טרגדיה נוראה. התורה היא חיינו, וגם ארץ ישראל וירושלים היא חיינו. לא ניתן עוד לדעת להעביר משהו מארץ חיינו לגויים. וכם לתרגל את התורה לגויים, זה נוכריות, זה אדמת נחר, זה מציאות נחר, חיוניות נחר. התורה נכתבה בלשון נבואה, בלשון הקודש, בלשון אלוקית, בלשון מעשה בראשית. תראו את הרציות, איך הוא משדעזע, איך הוא מתאר את זה. ואין להעלות על הדעת שאפשר להעביר זאת לאחרים, זו טרגדיה של אנסני מלך יוון. להעביר את זה קצת יותר, גם בתורה, בעובדות שהיו, יש ספר, אני אומר, יש פה גם קצת נערים צעירים, ממליץ לכם מאוד, יש ספר שנקרא ספר התודעה, בטח שמעתם עליו. יש מקומות שעושים על הבגרות, אני חושב גם, קצת... ספר, אנחנו צריכים גם כש... לא רק לעשות את זה הבגרות, גם כשאנחנו בוגרים אפשר לקרוא בו. יש ספר שיש בו הרבה הרבה דברים, ממש, אתה יודע, אתה רואה פתאום איזה תאריך, משהו קרה ביום הזה, אתה לא יודע מה זה היום הזה, מה, תפתח ספר התודעה. הולך לפי חודשי השנה, לפי התאריכים, סודר, דברים נפלאים מאוד. ברור, כל ממש אירוע היסטורי, מה היה, מה קרה, לא משנה, חג, אתה רוצה ללמוד על, אתה רוצה ללמוד על סוכות, אתה ארבעת המינים, איזה שפע של דברים הוא מביא שם. יהודי שחי כמעט בדורנו, לפני כאן בשכונה היה גר רבי אליהו קיטוב, עשה איסוף נפלא של דברים. אז תראו, הבאתי את זה כאן, מה זה תרגום השני, איך הוא מסביר את זה? מקור 6, תחילת שעבודם של ישראל בימי הבית השני, תחת יד הפרסים הייתה, כן? כלומר, בבל, נבוכדנצר החריב את בית מקדשנו, הגלה אותנו לבבל. אחר כך בא הפרסים, והם כבשו את העולם, כן? 127 מדינות, אחשוורוש. תחת שלטונם היינו הרבה שנים בגלות, ואז היה נס פורים, וקצת אחרי זה קמנו ובנינו בית המקדש השני, תחת שלטון, לא, זה היה משהו מיוחד, היה בית מקדש, אבל לא היה שלטון יהודי על ארץ ישראל, עד ימי החשמונאים. זה קשור לחנוכה, זה אחד הדברים שאני אשים שקור בחנוכה, שחזרה מלכות לישראל יותר 200 שנה. זה לא היה קודם. אז לכן הוא אומר, תחילת שיבודם של ישראל מבית שני, תחת יד הפרסים, שבימי קורש מלך פרס, תחת שלטונו, נשלם בניין בית המקדש השני. כשנפלה מלכות פרס, ירשה מלכות יוון את מקומה, וישראל השתעדו ליוונים, כן, כמו שאנחנו יודעים. הם כבשו את הזהו, ואחר כך היה אנטיוכוס והגזרות, במשך שנים רבות, עד שבאו רומאים, והם כבשו, והם אחר כך מחריבים את בית המקדש השני. אחד ממלכי יוון, שאחרי אלכסנדר מוקדון, תלמי שמו, ביקש טון, כן, חיפש להציג, מה שנקרא, רצה להתעלל בתורת ישראל חכמיה, ויצא ולחמש תרגום את התורה ליוונית. אלמלא ביקש טונה, היה מגלה לכם את רצונו. אומר להם, תשבו ביחד, תבואו, תתרגמו לי. לא, אבל הוא רצה לראות אם בכלל זה אמת, עם כל זה, כן? בא, תפס 72 סקנים, שם כל אחד בחדר אחר, ואמר להם, תתרגמו לי את התורה ליוונית. עכשיו תראו, מצד אחד קרה פה נס גדול. תראו כאן, שורה רגע 12, מעשה את הימי המלך שכינס 72 זקנים, הכניסם ב-72 בתים, ולא גילה להם על מה כינסם. נכנס כל אחד ואמר להם, כתבו לי תורת משה רבכם. נתן הקדוש ברוך הוא בלב כל אחד ואחד עצה, והסכימו כולם לדעה אחת, לא מצא תלמי שינוי כלל, בין תרגום זה לתרגומו של זה. היום זה לא היה עובר. לא, זה נס גדול, זה נס עצום. כן? אפילו באותר, עכשיו, זה לא רק שהם כתבו, אתה אומר מה בסדר, למה שיש שינוי? יש תורה מתרגמים, בכל זאת זה קשה. אבל הפלא הוא שהם כולם חששו לכמה דברים ושינו, וכולם שינו אותו שינוי. למשל, הם אמרו ככה, אם נכתוב בראשית ברא אלוקים, תשמעים את הארץ, יגיד תלמי המלך, יש איזה כוח אלוקי שנקרא בראשית, והוא ברא את אלוקים. אז הם כתבו, אלוקים ברא בראשית השמיים את הארץ. כולם, 72, פותרים 72 ספרי תורה, אלוקים ברא בראשית. כתוב 72, תרגום כתוב, הוא מביא 72, וככה לשון הגמרא, אולי 72 סקנים שהיו בימי, כמו 70 סנהדרין, משהו כזה, זה... עוד היה להם שינוי, ככה הגמרא אומרת ש... מופיע בגמרא, גם שם הוא מביא את זה, ספר תודה, את כל השינויים שהם עשו. אשתו קראו לה ארנבת, אשתו של תלמי קראו לה ארנבת. אז אמרו, מה נכתוב? שאסור לאכול את הארנבת? יגיד, היהודים צוחקים עליי. כתבו כולם ואת קלת הרגליים. ככה, כולם אבל כתבו, 72 כתבו קלת הרגליים. זה היה נס, כלומר, היה פה איזה נס, כדי ברוך הוא ריחם על ישראל, בתוך כל הצרה הזאת, היה נס גדול. אני קורא במקור 6, שורה 15-16, לא מצא תלמי שינוי כלל בין תרגומו של זה, תרגומו של זה, אפילו באותם מקומות שנתקבו הסקנים לשנות, בתרגום מן המשמעות הידועה, כולם לדעה אחת נתכוונו, וכשם שיצא השינוי תחת ידו של זה, כך יצא מתחת ידו של השני. וכך מכל ה-72 זקנים, והיה דבר קידוש השם גדול, וקידוש שם ישראל וחכמיו. הוא מסביר, הרב קיטוב בספר התודעה, מה הבעיה בזה? למה אפשר לתרגם? מה הבעיה? הוא אומר ככה, בשבע, דבר שאין, משהו ביקש מהם, דבר שאין בכוח אנוש לעשות, הטיל תלמי על 72 זקנים שיעשו. התורה הזו שכל דבר נדרשים הם תת פנים, דקן, תאור, תמי, כפטוש יפוצץ סלע. בלשון הקודש שניתנה לישראל הם יודעים לדרוש כל תיבותיה, פסוקיה, אותיותיה, בכל הפנים, בכל המשמעות שהם מראים. ואילו כל מי שבא לתרגם התורה בלשון אחרת לא ימצא בעולם שום לשון שדומה ללשון הקודש. בהוראת המורכבות של התיבות, נדעים, כוזרים מדבר על זה, על הלשון המיוחדת של ישראל. מה הוא עשה? עזב את כל הדברים האלה, את כל הדרוש, הרמז והסוד, ולוקח רק את הפשט, רק מתרגם, אי אפשר. נמצא שאתה מתרגם את התורה ללשון אחרת, הרי הוא כאילו מציג אותה ככלי ריק. ריקה מדרושותיה, מרמזיה, סודותיה שהיא מכירים בתורה, ואין לו אלא פשט בלבד. כמה קשה עם לך זו על אוהבי תורה ויודעי גדלותה. ולפעמים גם הפשט מראה פנים לכאן ולכאן. ועוד קורא, למטה אני קורא בשורה 15, מקור 7, יש הרבה דברים בתורה שאם באת לפשט כפשוטם, אם מצאו בהם הגויים, עלילה לסלף כוונה ולבוד בתורה. וצריך כן להוסיף ביאור ולשנות את התרגום. איך יכולים שמי שתיים חיים לדעות שונות לכוון תמיד דעה אחת? זה הנס הגדול שהיה בדבר הזה. הוא מקור 8, עוד קצת מספר התודעה בשורה 18, לפיכך דימו חכמים מאורע יום זה ליום גדול, ליום שנעשה בו העגל. כשם שהעגל לא היה בו דבר ממש, ועובדיו חשבו לממש, כך אין בתרגום ממשה של תורה. אף על פי כן, כל הגויים שרואים אותו מדמים כי יודעים את התורה, ואומרים על התרגום, אם זאת התורה, הם אומרים, הנה, זה התורה. ואמרו חכמים, חושך בא לעולם שלושה ימים כשתרגמה התורה ליוונית. לכן זה עד 10 בטבת, זה היה בחטא בטבת, תת בטבת ו10 בטבת. אפשר שנרמזו בכך, הוא אומר, שאם חשיכת היום הזה, יום חטא בטבת, נתמלו שלושה ימים של חשיכה, שבהם רצופים בחודש הזה. שמיני, כתרגום התורה, תשיעי, פטירת עזרה, ו10 בטבת. זהו, אז זה שלושה ימים כאלה, שלושה אירועים שהם היו בשלושה ימים שונים, אבל 10 בטבת אנחנו מזכירים את כולם ועוסקים בזה. לכן אומר הרב צבי יהודה ב9, ב10 בטבת אנחנו מתענים על כך שירושלים נחרבה, כמו כן על כך שכלל ישראל נחרב, התורה נחרבה, המקור שלה נחרב, וניתנה אפשרות לגויים ולמשוגויים, ככה הרב צבי יהודה, משוגויים, לרמוס אותנו, להיות בעלי בית על התורה שלנו, על נפשותינו ועל כלי הקודש הרוחניים שלנו. קשה להכריע איזה משהו הדברים יותר חמור. כל אחד זה בפני עצמו. כל אחד מהם מספיק לקבוע עליו יום צום. ממילא, אבל אתה יודע שהיום מדבר את כל זה, אומר, עכשיו צריך לראות מה תיקון הזה הזויים. איך אנחנו מתקנים? מה עלינו? מכאן עכשיו אנחנו מגיעים למה יש, אז מה עושים? על מה חושבים ביום הזה? קודם כל על הצרות האלה שהיו. אבל מה זה אומר שוב? בואו קצת ניגע יותר למה יש, אני מקווה. אומר הרב צבי יהודה, במקור 9 שורה בכותרת הזאת, תיקון הזעזועים, עיקרו של הצום אינו במניעת מאכילה וסיגופים, כמו שאמרנו, אלא בתיקון ותשובה על היסודות החורבניים, כדברי הרמב״ם. עניין היום הוא להרבות בתיקון של כל אחד ושל כל ישראל, על ידי תשובה ביחד לשש הדברים שהזכרנו. א', לעומת המצור על ירושלים, יש להבריא את תחומות ירושלים. תיקון שצריך להתפשט על פני כל הארץ. יש להרבות בבניין ירושלים, מצדה החומרי, מצדה הרוחני, ירושלים תושר רק מתוך גדלות של תורה. לא יודע, להיות מחובה, להיות קשור. תמיד אני במין המצרים, אני אומר לאנשים, לא רוצה ככה לשאול פה כל אחד, מתי פעם אחרונה היית בכותל? יש לנו כותל. שכנה הזאת זה מהכותל המערבי. שריד בית מקדשנו. אין לך הרגשה יותר חזקה להרגיש בצד אחד רוממות, בצד אחד את החורבן במקום הזה. אתה הולך, אתה מתפעל, אתה מחובה, אתה קרוב להר הבית. הצויד היה מדבר על הלב, על הלב הפועם, הכותל, איזה שכינה לא זזה, להרגיש, לקרוא דברים ולהרגיש דברים ולהיות שם ולהגיד מתי, ריבונו של עולם, הבאת אותנו עד כאן, מרחק, כמו שאומרים, מרחק נגיעה מבית המקדש, נו. המפגש עם הכותל עושה לאדם, הרב צבי יהודה אומר, כל פגישה שלנו עם הכותל עושה לנו משהו. ככה כמה ביטויים, הרב צבי יהודה היה הולך לכותל, זה היה... ככה יש דברים שהוא אמר, שכשהוא הולך לכותל, הוא מרגיש מצד אחד טהרה גדולה, מצד אחד הוא מרגיש שהוא נמצא במקום הכי גבוה בעולם, ומשם הוא רואה את הכל, כאילו הוא מבט כזה, כי שם המרכז, שם הלב, ושם אנחנו שואפים. סיפר לי פעם שהמשה שהרב צבי יהודה, הרב יוסי בדיחי, שהלך פעם לכותל והיה מאוחר, והיו צריכים לחזור הביתה כבר, וככה הוא קצת רומז לרף שצריך לצאת, אם אלי שהוא אמר לו צריך לצאת, משהו כזה. והרב צבי יהודה מחזיק את הכותל ואומר, איך יוצאים מכאן? ככה, כן, אז צריך, אז זה אחד הדברים, ירושלים חריבה. מה אנחנו צריכים לעשות? להראות ציפיית הישועה. לא יודע, מינימום, אתה ירושלמי. לבקר בהיכלו, צריך... שאומרים, פעם בחודש, פעם בשבוע, אפשר ללכת. פעם שמעתי סיפור, תלמיד בא לישיבת הכותל, נו, זה ליד הכותל. אז אחרי כמה ימים, ראש הישיבה ראה שהוא לא, לא היה באיזה תפילה, היה ככה, היה שם לב. הוא ראה שהוא לא... אז הוא אמר לו, איפה היית במנחה, משהו כזה? הוא אמר, הלכתי לתפילה בכותל. ראש הישיבה, איך יכולת? ניבל, מה? איך יכולת לחכות 4 ימים? הרב דרי אמר אותך. כן, אז אנחנו פה, ודאי. כל ישראל יודע, רחוקים, 3 רגלים, צריכים לבוא לפחות. אבל אתה כאן, הנה, זו הזדמנות של משהו, תיקון של מצור על ירושלים, ואנחנו מתקנים את זה בזיקה, בקרבה, בלעורר חיבת המקדש, ציפיית הישועה. זה אחד התיקונים שאנחנו צריכים לתקן, סביב 10 בטבת, בין המצרים, וכל מה שקשור לזה. דבר שני, אומר הרב צבי יהודה ב', אני קורא מקור 9, שורה 13. עניין התיקון, לעומת היורצייט, כן, של הרבי שלנו, עזרא הסופר המבין תורגים, יש לחזק בכל תופת, ביצרון התורה, להרבות ביגדיל תורה ויאדיר. עם מלחמת עזרא נגד חילול שבת, אז שם היה בה התבוללות, שם זה... הוא תיקן, עשה דברים נגד נשיאת נשים נוכריות, להוסיף קדושה ורוחניות. יחד עם זה, לתקן, מי בכם בכל עמו יהיה לה מביאה לירושלים? כי עזרא מאוד עורר את העניין של עליה לירושלים, להרבות עליה לארץ, עליה בגוף ובנפש, עליה לכל חלקי הארץ, כן? זה לא רק אני פה, אז אני יושב כאן. אבל איך אתה עושה? יש היום נושא של ארץ ישראל, הוא בוער, ויש הרבה סכנות, כל אחד צריך להיות, איך הוא משתים גם כאן את הנקודה הזאת. דרך אגב, אני רוצה להגיד לכם, חשבתי על זה קודם להגיד ולא אמרתי, מאיפה יודעים, זה גמרא חשובה, מאיפה יודעים, חז"ל אומרים, הזכרתי את זה, שהיה עזרא ראוי שתינתן תורה על ידו, אלמלא קדמו משה, משה נולד קודם. מאיפה יודעים שעזרא הוא כזה גדול? אז הגמרא, זה גמרא במסכת סנהדרין, דף כ עמוד ב', אומרת, לומדים את זה, יש היקש, לומדים, כתוב במשה רבנו, הוא משה עלה לאלוקים, וכתוב על עזרא, הוא עזרא אשר עלה מבבל. כאן כתוב עלה, וכאן כתוב עלה. אז מזה יודעים שהם אותו דרגה. מה, והגמרא מסבירה, מה עלייתו של משה לאלוקים זה תורה, אף עלייתו של עזרא לארץ ישראל זה תורה. מסביר שם המערשה, יש מערשה, חידושי אגדות, הוא מסביר. הוא אומר, תלה, ככה, השון הזאת של המערשה מיוחדת, תלה תורתו של עזרא בעלייתו מבבל. לפי שהאווירה דארץ ישראל מחכים, כמו משה שלה לאלוקים. שומעים? לעלות לארץ ישראל זה כמו לעלות להר סיני. מזה לומדים את זה. עלה, עלה, כאן כתוב, תגיד מה, עלה, משה, אני מבין, עלה להר סיני, קבל תורה. איך אפשר ללמוד מעזרא? הוא עלה לארץ ישראל. כאילו, יש כאלה, יגיד, סך הכל, אתה עושה כזה עניין, ארץ ישראל. כן, עלייה לארץ ישראל זה תורה. ומזה לומדים את הגדלות של עזרא הנביא. שהיה ראוי שתינתן תורה על ידו. אז זה נקודה זו. עכשיו, תרגום התורה. אני קורא בג' במקור 9, שורה 18. לעומת תרגום התורה לשפת הגויים, יש לעסוק בהבראה רוחנית ותרבותית של כל הדברים שזועזעו בגלות, ולסלק את כל דרכי הטומאה בדרכי לימוד התורה ועד השם אלוקים אמת. וכאן הרב צבי יהודה מתכוון, לדבר שכבר היה, אתה יודע, מדבר על זה, זה לפני אולי 60-70 שנה, ואנחנו נתקלים בזה כל הזמן, בנזק הזה, של יחס לתורה בצורה מזוזה, בצורה לא נכונה, בצורה נמוכה, שהיום אנחנו קוראים לזה גם כן, תנ"ך בגובה העיניים, שיש כאלה שרואים בזה איזה אידיאל, ואומרים שכך צריך ללמוד תורה. ועל זה הרב צבי יהודה אומר, מתוך הזעזוע הזה, שתרגום התורה ליוונית, זה איזה שידיים נוכריות התעסקו בתורה, ולא תאמינו שיש אנשים שחושבים ש... ונדבר אפילו על מקומות דתיים, אני לא עכשיו לא אתחיל פה שמות, לא אתחיל פה עניין מכל העניין הזה, אבל קצת אני אומר לכם, שאומרים שאפשר ללמוד תורה, שלומדים תורה. תמיד שמעתי על זה, עד שלא ראיתי את זה, לא האמנתי. כשמקבלים מורים, סטודנטים, סטודנטיות, כן, מה שנקרא, במקומות מסוימים, ויש איזו עבודה בתנ"ך או משהו כזה, ובתוך הפירושים שמביאים מול כל גדולי ישראל, רמב"ן, אבן עזרא וזה, מביאים איזה פירוש של איזה כומר, איזה פילוסוף, לא יודע מה, ותשווי בין הפירוש הזה לפירוש הזה. עד שלא ראיתי, לא האמנתי. זה חדירה, לתוך חל הקודש. לומדים את זה במקומות דתיים. על זה הרב צידה היה עושה הרבה רעש, לתקן את זה, להיזהר איך לומדים תורה, ממי לומדים תורה. לא כל אחד, יש גישות שונות, ואנחנו רואים תנ"ך בגובה תנ"ך, בגובה חז"ל, בגובה המפרשים, בגובה הראשונים. לא לזלזל בתורה ככה. על זה קצת הבאנו פה דברים. הרב צידה אומר, יש לעקור, שורה 20, מקור 9. את הרוח הרעה מתוך המדע, פעם זה היה יותר כן להתמודד עם המדע, שהם באו והיו שם כל מיני חקירות, כמו שאמרתי לכם, הם רואים ישעיהו, צד אחד יש לו נבואה של תוכחה, צד אחד יש נבואה של נחמה. אז אמרו לו, יש ישעיהו אחד, יש שני ישעיהו. זה אנשי מדע, ביקורת המקרא וכל זה, הרב צידה היה עושה מזה רעש, ואני אומר, גם עושה כל מיני מימים ופירושים שלהם, שהיה עושה מזה חוכה והתלולה כזו. תראו איזה... שורה 20, יש לעקור את הרוח הרע מתוך המדע ולהחזיר את שפת התורה למקוריות. עלינו להקים את העצמאות התרבותית הרוחנית שלנו בכל שלמותה. כשיהיו בנו חכמי תורה אמיתיים, לא נצטרך לטפל בתורת השקר שנמשכה עד האוניברסיטה. אנו תלמידי עזרה, ואנו להקים שכינתא מאפה, לרומם את השכינה ושלמים תורת ישראל האמיתית. ככל שנגדיל תורה ונאדיר, ככל שנרבה ביישוב הארץ, יותר יהיה אור חדש של תורה בתוכנו. כן, זה כאילו כלל כל התיקונים שצריך להיות. כאן יש במקור 10, מספר הרב צבי יהודה, העניין הזה יחס של ראשונים, ראשונים כמלאכים. מה זה הביטוי הזה בכלל? כן, חז"ל אומרים, אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. ואם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים. ביטוי חריף בחז"ל. בואו נראה קצת את זה. אומר הרב צבי יהודה, קרא שאדם במקור 10, קרא שאדם ידוע ונכבד, תלמוד חכם, כתב דברים שלא קורא, כנגד ספר הכוזרי. כוזרי ריאל, ריאל ראשון. היינו ידידים, אומר עם אותו תלמיד חכם, והוא שלח לי את ספריו, והייתי אומר לי מכתבה. מאז שנתגלה הביטוי הזה, קשה היה לי להמשיך ביחסים איתו. אם הוא ככה מזלזל בריאל, אז הוא כתב שרבי יהודה הלוי הוא גזעני, וכל התואר שלו על גזענות אין מקור בתורה. גזענות? אומר הרב צבי יהודה, זה נכון. הנאומה המיוחדת, מאז אברהם אבינו לכל הדורות. בוודאי הגזע שלנו הוא גזע קדוש. גזע קודש מחצבתנו. אומר הרב צבי יהודה, מאוד הצטערתי על הביטוי הזה. וביקר אצלי, הוא מביא איזה תלמיד חכם, אני אפילו לא, הרב צימרמן, לא יודע, תלמיד חכם אחד מחוץ לארץ. וסיפרתי לו, הצערי, הוא גם כן הזדעזע. והוא הגיב, כמו שכל יהודי בריא בתורה מגיב. מה פירוש רבי יהודה הלוי? הוא אמר לו כך ביידיש, איזה ראשון, כן? ראשוני, מה אתה, אתה יכול להחלט, כל אחד יכול להגיד, לא מקבל את הרמב"ן, מה, אתה טריאל? יש פירוש הראשון, גם אחרונים, לפעמים אני רואה כל מיני, הרבה אני מדבר על זה בשיעורים שאני מדבר, בספר בראשית, יכולים להגיד, במיוחד כותבים, בכל אלוני פרשת השבוע, זהו, ויחי כבר נגמר הבלגן. אבל בתולדות, ויצא, תולדות מביאים, הרמאות של יעקב, הרמאות של יעקב, לא פחות ולא יותר. יעקב מסתבך בשקרים, אני רואה רב, חשוב, כותב, תגיד, מה? מי שלא יודע לכתוב, שלא יכתוב, שלא ידבר ככה, יחרף את אבותינו הראשונים. מה? אבותינו, כן, אברהם יצחק ויעקב. איזה דברים, אני אומר לכם, מתולדות עד ויגש, אני כל שבת ככה, יש לי קווצ'ים בלב, עם הדפים האלה. אפילו שמישהו רוצה כבר, רוצה להגיד, לפעמים, איך אתה מתבטא? גם זה שכתב, יעקב השתבר, הוא כתב מאמר טוב יחסית, כן? אבל עצם הכותרת הזאת שאתה שם, ואתה אומר, אברהם אבינו, איש האמת, מסתבך שוב ושוב בשקרים. אי אפשר לכתוב ככה, יעקב אבינו. ובסוגיית עשיו ויעקב, לא יעקב הוא הרמאי. עשיו מכר את הבכורה ליעקב, וכשיצחק קרא לעשיו לברך אותו כי הוא הבכור, עשיו היה צריך להגיד, אבא, מכרתי את הבכורה, אתה צריך לברך את יעקב. אבל עשיו לא עושה את זה. ועשיו רוצה לרמת וקבל את הברכה שכבר לא מגיעה לו. אז יעקב, איך אומרים בלשון הסלנג, הוא לא פרייר, כן? הוא הולך ונכנס ואומר, אני אסב בחורך, קניתי את הבכורה ומגיע לי הבכורה. הוא מקבל את הבכורה שמגיעה לו, מי כאן מרמה? סוגיות שלמות שככה מדברים, אז הרב ציודה אומר, מה זה? ככה אדם מדבר על רבי יהודה הלוי, זה ראשון, אתה לא יכול ככה ל... ואתה אומר לו, אבל תראה, אבל כתוב בחז"ל. פעם הייתי בשיעור כזה, אני מדבר לכם על אנשים, לא רוצה זאת, יש פה הרבה נערים צעירים, לא רוצה לזעזע אתכם, אבל לפעמים אנשים מדברים, תהיו קצת יותר גדולים, תלכו, תשמעו, תבדקו, תראו ככה לשון כזאת, תגידו, תשמע, לא יודע, לא מתאים. צריך שיהיה לנו רגישות, זה תיקון. אם אתם רוצים לדעת מה לוקחים מעשרה בטבת, תרגום התורה ליוונית, הזעזוע הזה של חילול התורה, הוא צריך להיות שלנו, התיקון שזה שיהיה לנו אוזניים רגישות, ועיניים רגישות לראות שאנחנו רואים דברים שלא מתוקנים, ישר תשימו את הדף בגניזה במקרה הטוב. תגיד, לא רוצה לקרוא דברים כאלה, כן? כי בזה שהתורה, כן, הקדושה הגיעה לידיים, כאילו, ללשון יוונית, כן, שהיא לא מתאימה להסבר התורה כמו שצריך, אז זה כבר נותן כאילו אפשרות להסביר את התורה איך שרוצים. ואז אדם גם לא מתייחס לחזב, לא מתייחס לראשונים, והוא אומר, אני מסביר כמו שאני רוצה. פעם הייתי בשיעור, אומר, רב, הוא אומר, לא יודע, אמרתי לו, אבל עשיו רשע. הוא אומר לי, איפה זה כתוב בתורה שהוא רשע? בתורה לא רואה שום מקום שכתוב שעשיו רשע. אז קודם כל אני אגיד לו, וכשעשיו כתוב אחרי שהוא ראה שיעקב קיבל את הברכה, הוא אומר, יקרבו ימי אבל אבי והרגע את יעקב אחי. למה, זה מחשבות של צדיק? איפה כתוב שהוא רשע? וחוץ מזה אני אומר לו, אבל חזל אומרים שהוא רשע. הוא אומר, חזל. כאילו, לא תאמינו, לא תאמינו. אני לא רוצה לזעזע אתכם, אני מפחד על הבחורים הצעירים כאן. זה כך. חזל אומרים, עוד חמש עבירות עבר אותו רשע באותו היום. בא נער, אז בחזל כתוב שהוא רשע. ומי שבחומש לא כתוב לו ש... מהחזל הזה לא כתוב לו בחומש הוא רשע שיסגור את החומש. אסור לפתוח חומש. אין חילוק בין חזל לתורה לזה. חזל ככה עם התורה... מה? אונקלוס, כי הוא היה נביא, הוא היה בדרגת של, 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 של טנטנה. הוא היה טנה.
אבל הוא עדיין תרגם את הפשט של
הגמרא ליוונית. לא ליוונית, אונקלוס לא. לא, כן, אבל זה היה, זהו, אונקלוס כתוב שהתרגום שלו זה היה, שגילה שם סודות שמיים וארץ, של קץ מגולה, קץ וזה, זה משהו אחר. אז חזל יודעים מי זה, אז הם יכולים, אז גם את זה אנחנו יודעים מחזל. זה אומר, אונקלוס, צדיק, קדוש, תנה, הוא יכול לפרש. כן, אבל בגלל ששם אנסו אותם בצורה כזו, ולא מתוך איזה תרגום, וגם עצם הלשון שצריכה להפך ליוונית, אז כנראה כאן זה היה יותר נזק, היה בזה נזק. גם יכול להיות, גם יכול להיות שכן. כן, אז זה יכול להיות שגם הבדל בזה. היווניות, התרבות הזאת היוונית, יש בה כבר נזק יותר גדול. אז אומר ככה הרב צבי יהודה, איך אפשר סגנון כזה של ביקורת כלפי ראשון, כלפי רמב״ם, מורי בדולה לוי, שורה 10 מקור 10? יחס של הערצה כלפי גדולים הוא בעצמו ביטוי של גדלות. גדולים יודעים לכבד גדולים. אם ראשונים כמלאכים, אנו כבני, אנו בני אנשים. אם ראשונים בני אנשים, אנו חמורים. ויש להדגיש, מסביר מה הכוונה? מסביר, אם אתה מתייחס לראשונים שהם, כמו שהם מלאכים, סימן שאתה באמת בן אדם. אבל אם אתה מתייחס אליהם כבני אדם, כמוך, כי הם חברים שלך, אינך אלא חמור שאין לו שכל. אתם שומעים? זה הכוונה, אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. כן, בני אדם, אתה מתייחס כבני אדם, שווה בשווה, אז אתה באמת... ראיתי משל יפה, שיחה של הרב אביגדור נבנצל, אני רב של העיר העתיקה. תראו, במקור 12, כאן, בצד הזה, חזל אמרו על עצמם, אם ראשונים בני אדם, אנו בני אנשים. ואם ראשונים בני אנשים, אנו כחמורים. אם חזל שהם כמלאכי עליון לעומתנו, הריחו את עצמם ביחס לדורות שלפניהם, שהם מלאכים, מה אנחנו נגיד? יש מי שפרש דבר חזל עלו כך. אם ראשונים בני מלאכים, אנו בני אנשים. אם ראשונים חושבים לנו כבני, כמו שהרצו יודע, הסביר. מלאכים רואים לנו להיקרא בני אנשים. אבל אם ראשונים כבני אנשים, אם אנחנו מקרים בגדותם של הראשונים, איננו רואים אותם כבני מלאכים, אלא כבני אדם פשוטים כמונו, אזי אנו כחמורים. אפילו בני אנשים איננו. ואיננו רואים להיקרא אלה כחמורים. עכשיו תשמעו משהו יפה. שורה 9, מקור 12. כי מה עובר בראשו של חמור כשהוא רואה רמב״ם? אתם שומעים? שאלה אדירה. מה החמור, כן, חושב, מה עולה מחור כשהוא רואה רמב״ם? אומר, יש לו מיד שתי קושיות חזקות על רמב״ם. א', למה הוא לא ירוק? ב', למה הוא לא טעים? אתם שומעים? איזה קושיות של החמור על הרמב״ם? ראיתי את השיחה הזו של אבנבן צהל? משהו מתוק. מה? הוא אמר, תכף הוא אומר שהוא לא מצא לא במגיד משנה ולא בכסף משנה שמישהו שתירץ את זה. קושיות חזקות מאוד. אני מקריא, יש ספר, הרב צבי טאו, שליטה, הרבה עוסק בסוגיה הזאת של הביקורת המקרא ותנוח בגבע העיניים, ושזה נכנס לכל מיני מסודות, הוא עשה זה הרבה, זהו, יצא ספר, זה נקרא צדיק באמונתו יחיה, הרבה שיחות שרב טאו על זה, ובסוף הספר הביאו כמה שיחות שם מהרב נבן צהל, מהרב שלמה אביניר, מאוד גדולי ישראל, על הנושא הזה, וזה שם מצאתי את השיחה הזו של הרב נבן צהל. כדאי לקרוא את כל השיחה. אז הוא ממשיך, שורה 12, מקור 12, כך חמור משתקל על הרמב״ם. ולכן, אם ראשונים כבני אנשים בינינו, אז גם אנחנו חמורים כאותו חמור שמשתקל על רמב״ם בגובה עיני החמור שלו. רואה ואינו מבין מה הוא רואה. וכי יכולים אנחנו להבין דשי התנך? ויכולים אנו לבוא אליהם בקושיות? מה שחזל מסרו, מסרו. פה אברהם אולי נכשל, פה מישהו אחר נכשל. אבל איזה קושיות יכולות לנו אישה תנך, אם נסתכל עליהם בגובה העיניים? רק קושיות כקושיות החמור על הרמב״ם. שתי קושיות חזקות, באמת שאין להם תראות. לא ראיתי שהמגיד משנה מישהו אחר יתרץ את הקושיות האלה. אומר הרב טאו, מקור 11. העיסוק בתורה מתוך אמונה ויראת שמיים, העיסוק בתורה מתוך אמונה ויראת שמיים, אינו רכישת ידיעות סתם, אלא פועל פעולה עצמית על נפש הישראל. הוא הסביר, הוא מסביר למה חשוב להשתכל בגובה, כן, בגובה חזל ולא בגובה עיניים. הוא מסביר את זה. כמו השיחה, יש לו שיחה באחד הספרים שלו, אמרתי, תן לו חלק ג', שיחה שנקראת ראשונים כמלאכים. הוא מביא שהיה שיטה כזו, היה גם שיטה, בוא נגיד, תורנית כזו, היה איזה רב, שהוא כן ראה איזה צורך שכן צריך ככה להסביר, וכן כאילו צריך ככה להתייחס, הוא אומר, התורה זה ספר הדרכה, אנחנו צריכים שיתדריך אותנו, אם נסתכל עליהם כאיזה מלאכים, אז אין שום חיבור בינינו לבינם, זה לא יכול להשפיע עלינו. אם נראה אותם כאנשים כמונו, שיש להם יצרי, ויש להם זה, ומתגברים, אז ככה זה יוכל להשפיע עלינו יותר. ככה טען אותו רב, רב גדול, הרב טאו מסביר מאיפה נובע השיטה הזאת, אבל הוא אומר שרוב המפרשים ורוב הזה ותורת הרב זצל, הרב ציודה, לא למדו ככה תנך. וזה הוא מסביר. העיסוק בתורת במקור 11, העיסוק בתורה מתוך אמונה ויראת שמיים אינו רכישת ידיעות בגרידה, אלא פועל פעולה עצמית על נפש הישראלית. בכוח הפעלה חינוכי מופלא, גלוי וידוע לפני ריבונו של עולם, וכולי. מתוך כך, שורה 5, באים לנו להכרה שעיקר שלמותנו תבוא, לא מתוך העיסוק בצדדים הנמוכים והחלשים והמסובכים שבנו, והנמחת אבות העולם אליהם. לא נגיד, אנחנו חלשים, ולנו יש ישרים וגם להם אותו דבר, ונלך להתמודד, לא. אלא במה שהצד היותר מובחר הפנימי שבנו יתרומם, מתוך פגישתנו עם שיא גדלותם, קדושתם ורומותם של האבות, מתוך שנדע להסתכל עליהם בגובה הזה, נתחבר לגובה הזה, זה יתקן אותנו. תתעורר בנו תשוקה זה למעלות רוממות של טהרה וקדושה. המגמה היותר עליונה של כל אדם ישראל, חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותי אברהם, יצחק ויעקב. ומסבירים יגיעו, יגעו, שיהיה איזה נגיעה, שיהיה איזה קרבה לזה. היינו התפתחות הרצון, שכלולו והתעדנותו להיות שואף את הדבקות האלוקית של האבות. שורה 12, מקור 11. הקטנת האבות, הגמדתם, הורדתם עלינו לא תפעל את זה. חלילה לנו מלהניח את סיפורי המקרא כדי שיתאימו למסגרת המצומצמת שלנו. אין התורה ספרות הכתובה בידי אדם, המותמת בצורה דידקטית ובהבחנה פסיכולוגית לליבו של השומע, לרוחו ולמוסרו. התורה היא דבר השם, ודווקא באשר הוא, בכוחו לעלות ולרומם אותנו. אין לנו כלל צורך לצייר את האבות הגדולים והקדושים כאנשים רגילים ובוניניים, על מנת לאפשר את ה... שיהיה לנו... איך אומרים? ככה זה מדבר אליי, זה קרוב אליי, לא? אדרבה, נפשו של הילד ושל המבוגר, השומר על תום ילדותו, צמאה להיפגש עם אברהם אבינו כמו שהוא, הגדול בענקים, ביטוי של הרמב״ם. עם אמונתו וצימונו לאלוקים, עם מידות טובו ומסורתו נפש להקמשתם. כפי שמצרו בסיר אותם עובדם, בדבר חז"ל, גדולה המפרשים הולכים בדרכם, ומצרים אנו נשמה גדולה וכו'. שורה 26, מקור 11. אם יעסוק אדם בתוכן האלוקי, באמונה בירת שמיים אמיתית, מתוך הכרה שדבר השם הוא עוסק, ירוממו סיפורים אלו יפעולה על נפשו. במספר מילותיו ואותם באופן זה, בו הם מפוספרים. מתוך הכימיה המיוחדת שיש בינם, הוא בין צלם אלוקי המיוחד שבישראל. מתוך כך תיוולד בו תשוקה כבירה לאותה שלימות וגדלות, והיא תביאו להתמודד נכונה, והתגברות על יצרה וכל שותיו. מתוך שהוא מתרומם, לא מתוך שהוא מתרומם, טוב, גם אברהם אבינו לא התחתה, גם אני חתה, בסדר, לא נורא, נתקן. אז אתה בכלל לא מגיע להתרומם מזה. וכשם שיהיה לתורה אלפי שנים מתקן את האדם סוגותיו, כך תועיל לנצח לגלות בתוכנו השפעת הקודש שתועיל לתקננו מתוך הראייה לימוד התנ״ך בגובה הנכון ולא בגובה העיניים. ככה מסיים הרב טאו מקור 13, זו הייתה דרכו בקודש של מרן הרב זצ"ל והדרכותיו ותלמידיו, להרחיב, להעמיק העיון בתכונה של ישראל ומהותה, תוך עיסוק בספרי היסוד בהם מתבררת סוגיה זו, בספרי הכוזרי וכו', ספרי המהר"ל. זו הייתה דרכו של רבנו הרב צבי יהודה גם בשיחותיו ושיעוריו, לשוב ולהיפגש עם אבותינו, עם הטבע העצמי שלנו, בהזכרת וביאור מאמרי חז"ל, המונים למדתם של ישראל. אם כן, זה, עסקנו קצת, כן, בדרכי התיקון. שלושה דברים קרו בעשרה בטבת, המצור על ירושלים, נפטר עזרא ותורגמה התורה ליוונית. ביום הזה אנחנו עוסקים בתיקון הזעזועים האלה. כל אחד יכול לקחת לעצמו, אמרתי, חיבור קצת יותר לירושלים, לבניין המקדש, צמא נפשי, קרבה, שכינה לא זזה מכותל המערבי, להיפגש עם הדבר הזה. וגם בצד הזה של חיזוק התורה, חיזוק תורה, לימוד תורה נכון, בצורה נכונה, בגישה נכונה, היא אשר מרוממת אותנו ועוזרת גם לתקן את כל הקלקולים הזעזועים האחרים עד בניין בית המקדש במהרה בימינו. תודה רבה.